אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, מובילת הליכי שינוי וחדשנות בארגונים, מעבירה הרצאות וסדנאות על חדשנות טכנולוגית על כלים דיגיטליים, מודלי שפה גדולים כמו ChatGPT וכלי בינה מלאכותית נוספים, במטרה לעזור לארגונים לשפר ולייעל תהליכי עבודה ולהגדיל פרודוקטיביות. ואיתי היום, הלל קוברובסקי, מומחה להגנת סייבר, חדשנות ואיך לו עתידנות טכנולוגית. היי הלל, מה שלומך?
שלום אור יקרה, מה שלומך?
בסדר גמור. קודם כל, כיף גדול לארח אותך כאן, אנחנו מכירים הרבה שנים, אתה יודע.
לשמחתי, כן. אנחנו בהחלט עובדים בתחומים משיקים, ומה שיפה שהיום באמת אין תחום שהוא בודד, היום כמעט כל דבר הוא מולטי-דיסציפלינרי, אז באמת נפגשים בהיבטים שונים.
אני רוצה לספר רק איך אנחנו הכרנו. אתה הקמת, אם אני לא טועה, ב-2018, קהילת חדשנות עולמות, היא הייתה ככה בהתחלה נקראת, נכון?
נכון, ממש, מזכירה לי נשכחות.
והצטרפתי לקהילה, אז הייתי מרצה על חדשנות ועתידנות טכנולוגית, ואמרתי, מעניין, מי זה הלל קוברובסקי, שמנהל קהילה, ואז פרסמת כנס של עדי יופה, על טרנדים.
אוי, זה היה ממש, רוצה להגיד לך שלדוגמה בתקופת זמן הקורונה, ב-2020 אני ממש פרחתי, כי באמת כל הכלים שהשכלתי ללמוד, ב-2018 ו-2019, פתאום הם קיבלו איזשהו היבט שאתה יכול לממש אותם. בתקופה הזאת המטורפת שעברה על האנושות, אז אני ממש נהניתי מכל רגע, ובאמת זה ככה עזר לי גם טיפה להבין, גם עבור עצמי, איפה כדאי להיות בחיים המקצועיים. אז אני חושב שחדשנות, חדשנות צריכה להיות לא כסיסמה, חייבת להיות בכל דבר שאתה עושה בחיים.
לגמרי, אני מסכימה איתך, אני אפילו זוכרת שהגעתי להקשיב לך, אבל לכנס הזה הגעתי רק כדי לפגוש אותך, ואני לא אשכח מה אמרת לי.
אני לא זוכר, תזכיר לי.
אמרת לי, אני לא הייתי ניגש אלייך ראשון, כי פחדתי.
לא, אני חושב שאחד הדברים המדהימים בישראל, ואנחנו רואים את זה גם לדוגמה בפודקאסטים, אנחנו רואים את זה גם בכנסים, בוובינרים, היא באמת התחושה שבישראל אתה יכול להכיר כל אדם בכל מקצוע, ולגשת אליו בקשר בלתי אמצעי, והוא גם יענה לך, והוא יקשיב לך, יעזור לך וייעץ לך. אני לא יודע כמה זה נפוץ במדינות אחרות, אבל האקוסיסטם באמת בישראל, הוא תופעה יוצא דופן לטובה, לטובתנו.
נכון, רק חשוב לציין שכשפונים בדרך מדיה, כן, חברתית, לא משנה, דרך וואטסאפ או כל מדיה אחרת, צריך לדעת איך לפנות. כי אם בן אדם בא וכותב לך, אני רוצה להיפגש, או אני יכול להתייעץ, ולא באמת יודע איך לפנות נכון, אז אתה יודע, זה לא קורה.
את יודעת, אני אומר לכל הסטודנטים שלי בכל מסגרת שהיא, לא צריך להיות נחמדים, תהיה קצר ולעניין. לא צריך את כל השיחות, שלום, מה נשמע וכדומה. קצר. 3-4 שורות. מי אתה? תציג את עצמך, אתה יודע, הרבה אנשים ששוכחים לעשות את זה. ובמה אני יכול לעזור לך? ועד היום, לשמחתי, גם כשאני פניתי ללא מעט אנשי מקצוע, דוקטורים, פרופסורים, גם בישראל, גם בעולם, סבד נהדר, ב3 שורות. מי אני? מה הוא יכול לעזור לי? בדרך כלל קיבלתי תשובה חיובית. אז אני חושב שזה הדרך הכי נכונה היום לתקשר.
אז הנה, אם כבר דיברת על מי אני ומה אני יכול לעזור, אז בוא תציג את עצמך ככה בקצרה.
טוב, אז באמת אני אעשה את זה בקצרה. אני 28 שנה עוסק בהיבטים שונים של ענף הסייבר. התחלתי בפן המקצועי ואפילו עד היום, פן המקצועי של התמאה של מערכות הגנת סייבר, הבטחת מידע ותקשורת, אבל גם 26 שנה אני עוסק בפאשן שממש מנחה ומוביל את חיי, זה פאשן של הדרכה והכשרה מקצועית, וגם ללמד בעולמות של אקדמיה, גם תחומים של סייבר הגנתי וגם תחומים של שיווק ופרסום, אבל איכשהו הכל מתחבר ככה לעולם הזה של הסייבר.
אז מה יש בענף הסייבר באמת?
או, זה שאלה שרק עליה אפשר לפתוח כמה וכמה, כמה וכמה פרקים. ענף הסייבר מתחלק בגדול לשתי תחומים, סייבר הגנתי, מה שאנחנו קוראים לו דיפנסיבי, דיפנס סייבר, ועולם הסייבר ההתקפי. בתוך התחומים האלה יש איזושהי חלוקה ל-50 תחומי התמחות. כאשר הבסיס המקצועי, גם להגנתי וגם להתקפי הוא משותף, זה מערכות הפעלה, זה תקשורת, קצת טיפה לעולם האפליקטיבי, קצת תכנות, אבל אחר כך הוא מתחיל להתחלק לתתי תחומים ותתי תחומים, שבאמת היום אנחנו, הענף הזה, וזה ענף בכל דבר ועניין, הוא ענף שאין בקצועות טכנולוגיות המידע, מתחלק מאיסוף מידע ממקורות גלויים, ומה שקוראים מודיעין סייבר בחלק מהמקרים, ועד לעולמות של פיתוח מובטח בענן, או פיתוח מובטח לא רק בסביבות ענן, אלא גם בסביבות IT לוקליות, באמת הוא ממש רב וימדי התחום הזה.
אם כבר דיברת על הסייבר ההתקפי, היום אתה יודע, בעידן הבינה מלאכותית, אני כל פעם ככה פוגשת עוד ועוד כתבות על פושעי AI, אני קוראת להם, שכל פעם ככה מנסים, אתה יודע, להפיל אנשים במלכודות. אז לא מזמן שמעתי על בן אדם שהעביר 25 מיליון, נראה לי דולר, כי מישהו התחזה ל-CFO, כן, התקשר אליו, הוא לא ממש ימין, כי הוא ביקש, ה-CFO כביכול המתחזה, ביקש להעביר לחשבון הבנק, 15 חשבונות בנק שונים, להעביר כספים, והוא אמר, אני רוצה שגם בפגישה יהיה קולגה שלי, כזה וכזה, ובואו נעלה לזום, ותקשיב, הם עלו לזום, שבעצם כל מי שהוא ראה בזום, זה אבטרים של אותם אנשים שנראים אמיתים לחלוטין, והוא יעביר את הכספים עד שהבין שנפל במלכודת. אז אני באמת פה רוצה לשאול שאלה, איך אנחנו יכולים להיזהר כדי לא ליפול למלכודות דומות? כי יש כל כך המון פישינג בעולמות ה-AI.
תראי, אפשר להסתכל על הדבר הזה בשתי היבטים. ההיבט שאני מסתכל עליו הוא בהרצה של כמה מהר העולם של פשיעת הסייבר, גם פשיעת סייבר על רקע כלכלי וגם פשיעת סייבר על רקע גיאופוליטית, למדה לאמץ כלים טכנולוגיים לא רק של AI, אלא גם של ענן ותקשורת, ובהיבטים ממש שונים של ניצול של דאטה. אם אנחנו באמת מסתכלים היום על הבעיות המרכזיות שהטכנולוגיה שקוראים לה Generative AI מייצרת, אז מעבר לפגיעה בקניין רוחני וציוד לדרישות הבטחת מידע, זליגה של מידע חשאי לרשת, קבלת מידע מוטעה ומפוברק, יש לנו ממש סדרה של בעיות שאנחנו רואים, אבל הבעיה שאת הזכרת אותה, שזה התקפות על בסיס של הנדסה חברתית, ברמת תרקום מטורפת, גם של דיפ פייק, גם של וישינג ופישינג וג'נרייט קונטנט, זה מטורף. כלומר, באמת היום כשאנחנו רואים טקסט, תמונה, וידאו, אודיו, או אפילו שיחת טלפון, אנחנו לא באמת יודעים מי יצב את זה ואם זה אמיתי או לא. ולדבר הזה, לצערי, היום אין פתרון טכנולוגי, אלא רק פתרון אחד מלבד, מודעות עובדים, תוך כדי שאתה לא מונע מהם להשתמש במערכות האלה, אלא פשוט מסביר להם מה הסכנות, ממה להימנע, ובאמת לגלות את החדשנות, להיות חשדנות, סליחה, לגלות את החשדנות על כל מידע או כל תוכן שמקבלים, וזה דרך היחידה. את יודעת, אמרו שאין גבול לשתי דברים, אחד זה היקום, והשני זה טיפשות אנושית, ופה לטיפשות אנושית אין כלים טכנולוגיים, רק להפעיל שיקול דעת.
כן, אני לא קוראת לזה טיפשות אנושית, אתה יודע, בסופו של דבר כשאתה מקבל שיחה ומישהו מתחזה לאור פלח, ולא משנה מה היא מבקשת, אתה יודע, אתה לא יכול באמת לדעת האם זה אני אמיתית שהתקשרתי אליך, או מישהו שעשה פשוט מידול קול והתקשר בשמי.
כן, אבל יש תמיד מידע, גם כשאני עכשיו מדבר איתך, יש תמיד מידע על בסיס העבר שלנו, שהוא לא גלוי ברשתות חברתיות, והוא לא גלוי באמצעים שאותם תוקפים או פשיעה יכולה לבוא ולדעת, ובהחלט אני יכול לעשות איזושהי בדיקה כדי באמת לעשות אימות, שאני מדבר עם אור פלח האמיתית ולא אור מישהי שהיא מזויפת.
פלח.
בסוף אני אלמד, את יודעת. אבל גם פה, אנחנו לא תמיד יודעים להפעיל את שיקול הדעת. הדבר העצוב, או לא עצוב, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהתפתחות של טכנולוגיה בכלל באנושות, שיש באמת מגזרים שהאוריינות הטכנולוגית שלהם היא הרבה יותר נמוכה, והם פשוט, גם כשהם רואים מידע מפוברק או תוכן מפוברק, הם אפילו לא מענים על דעתם שיש סיכוי כלשהו שמדובר על תוכן מפוברק. ואני חושב שאנחנו לאט לאט, עם החשיפה שזה מקבל במדיה, בכל אמצעי התקשורת, לאט לאט זה מתחיל להיות יותר ברור ויותר מובן לאנשים, וזה תהליך, אנחנו בהחלט תהליך, כשאת רואה סרטון שהופק על ידי מנוע של OpenAI, וזה ממש נראה אמיתי לחלוטין, אז בהחלט אנחנו נמצאים בעולם ללא גבולות בתוכן שאפשר היום להפיק, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה. זה הדרך היחידה להתמודד עם זה.
כן, זה לגמרי נכון. באמת להיות יותר מודעים, וארגונים היום צריכים לקחת אחריות ולהנגיש את המידע הזה לכל העובדים, ממש לכל העובדים, ולהסביר להם מה זה בכלל בינה מלאכותית יוצרת, מה ניתן ליצור היום, וכן, אולי אפילו לחשוב על כל מיני נעלי עבודה, מה לא לעשות ומה כן מותר, מה לא.
תראי, אחד מהדברים, ואת עוסקת בזה, וזה בעיניי נהדר, הוא לקדם טכנולוגיה. וכשאתה לוקח טכנולוגיה, כל טכנולוגיה, והופך אותה להיות לטובת האנושות, כדי לייעל את העבודה, כדי להגיע לרמות ידע, או תובנות מקצועיות, או כלכליות, או פיננסיות, לא משנה, כל תחום של ידע, שאתה יוצא לחקור, ואתה באמת מצליח בעזרת הכלים האלה, להגיע לעומקים וידע שלא היית מצליח להגיע בלעדיהם, אז בהחלט היום AI הוא כלי שאתה לא יכול בלעדיו, לא באקדמיה ולא בעולם העסקי, ויש את הגישות, יש את הגישה של לפחד מטכנולוגיה ולנסות להימנע, ויש את הגישה המאמצת שאומרת, אני כמה שיותר מהר אני לומד את זה, ומלמד את עצמי איך לעבוד עם זה יותר נכון, ואז באמת כשאתה לומד משהו ומבין אותו, אתה לומד גם להפסיק לפחד ממנו בכל ההיבטים. גם בעבר כשהתחילו להיות מכוניות בכבישים, אז בסופו של דבר לא יכלת למנוע את זה, אלא לימד את האנשים איך לחצות כביש בבטחה. אז כנת גם פה, צריכים ללמד אנשים, ונשמח שאת עושה את זה ועוד אחרים בישראל, ללמד אנשים איך להשתמש בטכנולוגיה הזאת, שקוראים לה Generate AI, באופן נכון ומוסכם. ואני חושב שזה בלתי נמנע. זה עתיד שהוא בלתי נמנע.
זה נכון, זה עתיד שהוא בלתי נמנע, והיום אי אפשר לא להיכנס לעולמות האלה, ולא להכיר אותם, כי זה כמו לדעת היום, כמו לא לדעת היום לגלוש באינטרנט. זה ממש ככה. וכן, התחלתי אתה יודע, לפני זה נראה לי כבר 3-4 חודשים עברו מאז, התחלתי עם סוג של מיזם שנקרא 10 דקות של למידה, שכל יום ראשון, אפרופו זה היום גם, אנשים עולים לזום קצר של 10 דקות, ואני מלמדת אותם כל הזמן, כל פעם, סליחה, לעבוד עם כלי AI אחר, במטרה באמת להוריד את הפחד, פחד מהטכנולוגיה, ולהבין כמה זה פשוט, וגם יש דברים נורא כיפים בטכנולוגיה הזאת.
תראה, זה עולם מדהים. הסתכלתי במקרה ביום שישי, אז נכון להיום יש למעלה מ-12,000 כלים ציבוריים לשימוש הציבור, שהם מחוללי תוכן בהיבטים שונים, כלומר תמונה, וידאו, אודיו, טקסט וכדומה, מתוך 340 אלף של כלים, שלא תמיד כולם נגישים, שעושים שימוש בתחום הזה של AI ומשין לרנינג, בהיבטים שונים, גם בהיבטים של סייבר. אבל לא רק. וזה מדהים לראות עד כמה הדבר הזה תופס תאוצה, וזה ממש כמו שאמרנו מקודם, זה או שאתה מצטרף, ואתה חלק מזה, או שאתה פשוט, זה לא שאתה עומד במקום, אתה פשוט הולך לאחור. זה ממש ככה. אם אתה לא יכול לנצח אותם, תצטרף אליהם, וזה ממש, זה הברירה היחידה שיש לך.
כן, לגמרי. ותגידי, אם אנחנו כבר מדברים עליה, אתה יודע, על הרלוונטיות והכל, סייבר הוא אחד התחומים סופר רלוונטיים היום. אז איך אנשים יכולים לדעת האם תחום הזה הוא מתאים להם? האם בכלל הם מתחברים אליו? אתה יודע, כי לבוא ולהגיד, אני רוצה לעבוד בתחום הכי מבוקש היום, זה דבר אחד, אבל השאלה אם באמת הוא מתאים לנו.
אז תראה, זו שאלה שאני אף פעם לא שאלת את עצמי, כי אתה פשוט מרגיש את זה. אני נתקל בלא מעט אנשים שרוצים לעשות הסבה לתחום הסייבר, הרבה פעמים הם מבלבלים את מה זה תחום הסייבר לעומת תחום של מערכות מידע, לא תמיד יודעים לעשות את החלוקה הזאת, אבל זה תחום, זה ענף, סליחה, לא תחום, אבל זה ענף, שהוא כל כך מקופר וכולן כל כך הרבה תחומים, שאני חושב שאחד, כל אחד יכול למצוא את עצמו, כל אחד יכול לעשות הסבה על התחומים האלה, בכל גיל. נכון להיום, 4.6 מיליון אנשים עובדים בענף הזה בעולם, וחסרים לפי דוח של IC בריבוע, 3.4 מיליון אנשים.
וואו.
אם אתה מגיע לתחום, אם אתה מגיע לעסוק בזה, בכל תחום עבודה, דרך אגב, זה לא רק קשור לתחום של מערכות מידע, או טכנולוגיות המידע, או סייבר, ואתה לא מגיע מתוך פאשן אמיתי, אז אתה ממש בבעיה, כי לעסוק בתחומים האלו רק בגלל משכורת, אתה מהר מאוד נשחק, כי זה באמת דיסציפלינה מקצועית, שדורשת ממך כל הזמן לחדש ולתקף את הידע המקצועי שלך. את יודעת, אור, זה מצחיק, אבל כשאני מלמד באוניברסיטה, אני מסביר בשיעור הראשון, שמה שאנחנו לומדים היום, הוא שווה ל7-8 חודשים בהגזמה. כלומר, מה שהם לומדים היום, זה מה שזה שווה. והם מסתכלים ואומרים, רגע, איך זה יכול להיות? אומרים לו, תראו, כל הזמן יוצאים גרסאות חדשות ותחומים חדשים. והטכנולוגיה מתקדמת בקצב כל כך מהיר, שאם אתה לא מדביק את זה פעם בחצי שנה להבין מה הדבר הבא, ואיך אני כבר מתחיל ללמוד את הדבר הבא, אתה פשוט, כמו שהשם של הפודקאסט שלך, אתה פשוט נשאר לא רלוונטי. וזה הדרך פה להבין אם אתה אוהב את התחום ומתחבר אליו, אם אתה מסוגל להמשיך ללמוד ולחקור אותו, ולא רק מזה שמכריחים אותך, אלא בגלל שזה מעניין אותך. ובעיניי, התחום הכי מרתק שיכול להיות זה התחום הזה.
זה באמת תחום סופר מרתק. רק שאני חושבת היום שזה כבר לא קשור רק לסייבר, וכל תחום בו אתה נמצא, אתה חייב להיות מעודכן כל הזמן. כי מה שנכון להיום לא בטוח יהיה רלוונטי לעוד חודשיים, שלושה או חצי שנה. אז זה כבר לא רק סייבר, ולכן אני עדיין רוצה להבין, איך בן אדם, שהוא שמע מה זה סייבר, הוא מבין פחות או יותר בהיי לבל, איך הוא יודע שהוא מתאים לזה?
אני חושב שהתשובה היא היכולת שלך, גם לפתח יכולת למידה עצמית, בסדר? מאוד קשה להסתדר בתחום הזה, אם אתה לא מסוגל ללמוד באופן עצמאי, זה עכשיו הנקודה המרכזית. באמת, התחום הזה משתנה כל הזמן, או מתפתח כל הזמן. מאוד קשה להישאר פה רלוונטי, את יודעת, אם אתה טס לשבועיים לחופשה וחוזר, ובשבועיים האלו באמת ככה התעתקת, אתה פתאום מגלה כל כך הרבה דברים שהשתנו, שזה באמת מפתיע. אתה אומר, מה, כל כך מהר וכל כך דברים, כל כך הרבה דברים, וכל כאלו עוצמות, וכן, זה התחום הזה. וזה נכון לגבי כל ההיבטים שלו, גם סייבר הגנתי וגם התקפי, אבל זה מה שקדנו. זה מה שמרתק בו. הוא לא משעמם לרגע.
ויש חוץ מכישורים טכנולוגיים, איזה שהם כישורים נוספים שצריך כדי ככה להתחבר ולעבוד בתחום הזה?
כן. אני חושב שבהסתכלות היום, ואנחנו רואים את זה גם כשמדברים על שילוב של אוכלוסיות שונות, שהם בתת ייצוג כרגע היום בענף הזה, אז בהחלט כשמדברים על תחום הסייבר חייבים להבין שזה לא רק דיכוטומיה טכנולוגית. ומי שחושב שזה דיכוטומיה טכנולוגית בלבד הוא טועה. כלומר, יש לה היבטים כלכליים, תרבותיים, חברתיים. הענף הזה של הסייבר משפיע גם על החלטות גיאופוליטיות. אני חושב שכמעט על כל תחום שהוא, יש איזשהו מיפוי של הפורום הכלכלי העולמי, שמצביע כיצד ענף הסייבר משפיע ומושפע מ-230 תחומי חיים שונים. אז זה בהחלט, כשאתה בא ואת אומר, אני רוצה לעסוק בענף הסייבר, אתה חייב להבין שהוא בהיבט נרחב מאוד, שהוא מושפע ומשפיע על תחומי חיים אחרים.
סקרנת אותי, מה זה 200 פלוס תחומי חיים שונים?
זה מדהים, אני אשלח לך את הלינק, זה ממש נמצא באתר של הפורום הכלכלי העולמי, וממש הוא מראה לך איך ענפים שונים של חיים, כן, תחומי מדע וטכנולוגיה, משפיעים ומושפעים בתחומים אחרים, והוא ממש מראה לך את ההקשרים, זה ממש מרתק לראות, שבאמת כל מה שקשור לטכנולוגיה, וזה גם דרך אגב מה שגרם לי טיפה לשלוט את הזווית המקצועית, כמו שאני ראיתי אותה את גיל מסוים, והמון המון שנים הסתכלתי עליה כתחום מקצועי, ופתאום הבנתי שהוא הרבה יותר מורכב מזה. כלומר, לדוגמה, הבחירה שלי הייתה לעשות איזשהו שינוי ב-2018, כשנפגשנו, ללכת ולהגיד בסדר, את הטכנולוגיה של הסייבר אני מכיר נהדם, עכשיו תעזוב את זה רגע, או אל תעזוב את זה, תשמור על מינון מסוים של ללמוד את הדברים החדשים, אבל אתה חייב רגע להתפתח ולהתחיל ללמוד תחומי ידע אחרים. וברגע שעשיתי את זה, ובאמת הלכתי לקורסים של חדשנות, למעלה מ10 קורסים של חדשנות בשנה אחת, בהיבטים שונים, חדשנות מקצועית, מוצרית ותהליכית, והלכתי ללמוד את עולם הדירקטורים, וקצת הרבה, כל מה שקשור לעולמות של שיווק ופרסום, ובאמת הלכתי והרחבתי את הידע שלי בעולם הטכנולוגי, הבנתי כמה הנושא הזה של סייבר משנה ומעצב תחומים טכנולוגיים אחרים. ואני חושב שזה הדבר הכי מדהים שאתה יכול לגלות במקצוע שלך, שהוא אף פעם לא יתיישן, שהוא אף פעם לא ישעמם אותך. וזה, כשדיברת על האם להיכנס לתחום או לא, בעיניי פשן מקצועי ואהבה למקצוע, היא משהו מחייב היום, כי אחרת אתה לא יכול להישאר רלוונטי בשוק העבודה, בכמעט בשום תחום.
טוב, אתה למדן נצחי, אתה גם עכשיו לומד לתואר שני, נכון? יש עוד תואר שני לדעתי נוסף, ואתה בכלל, אתה כל החיים שלך לומד, אני גם בזכותך דרך אגב הגעתי לעולם החדשנות, כי אתה זה שהמלצת לי לקחת את הקורס לניהול החדשנות בארגונים, אז תודה על זה באמת. תספר על הקורס שאתה מעביר באוניברסיטה, זה קורס, נכון? זה לא עכשיו לימודי תואר, או שזה כן לימודי תואר.
אז אני מלמד גם בקריירה אקדמית אונו, במסלול של, זה נקרא MBA, משולב עם ניהול משברי סייבר, ואני גם מרצה בחוץ אקדמי בבר אילן, גם בקורסים מקצועיים, ממש ארדקור של איך הם מתקינים ומיישמים פתרונות הגנת סייבר ותקשורת, וגם קורסים של דירקטורים וקורסים לסיסו ו-DPO, ובאמת בהיבטים שונים, אבל מה שמשותף שם הוא באמת ההבנה שסייבר זה לא רק סייבר. כלומר, צריכים להסתכל על סייבר בראייה של מוטי-דיסציפלינריות, ובאמת הוא משפיע ומושפע על כל דבר אחר שקשור לעולם העסקי, אם זה באונוס בהיבטים של ניהול משבר, שזה דירקטורים ומנהלים לעתיד, במסגרת ה-MBA, הם חייבים להבין את הסכנות, את האתגרים שקיימים בתחומים האלה, ואם זה אנשי טכנולוגיה, הם באמת נדרשים להגיע לרמות ידע מאוד 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 מורכבות, כדי לדעת איך להטמיע את הפתרונות האלו. את יודעת אור, שכשמסתכלים היום על מערכות הגנת סייבר שהן קיימות, ואת אומרת, למה עדיין יש את הפריצות האלה? למה עדיין תוקפי הסייבר מצליחים? אז הבעיה היא לא טכנולוגית. כלומר, מבחינה טכנולוגית תביא כסף, ולכל בעיה או אתגר יש פתרון. הבעיה היום זה חוסר הידע בלהטמיע את הפתרונות בהתאם לאיומים שכל הזמן מתפתחים ומשתנים. ואנחנו לא מצליחים להדביק את הפער, לא הטכנולוגי, את הפער של קצב הלמידה וההכשרה המקצועית שנותנים לעובדים בענף הזה בכל העולם, בשביל לדעת להטמיע את המערכות נכון. אז אנחנו מסתכלים על זה, ואת יודעת, מישהו מהצד מסתכל ואומר, אם זה ככה בעולם הסייבר, איך זה בעולם הרפואה? איך זה בעולם החינוך וההשכלה? אך גם שם אנחנו בפיגור נצחי. וזה ממש, דיברת על לימודים, אני חושב שזה אחד הפאשן הכי מרתקים שככה מצאתי, שמעניינים אותי בשנים האחרונות, הוא באמת לפצח ולהבין לעומק איך המהירות שבה טכנולוגיה מתפתחת משפיעה על האנושות בהיבטים שונים, ואחד מהמשימות של חיי היא לבוא ולשתף ידע, כמו שאת עושה בפודקאסט הנהדר הזה, לבוא ולשתף ידע אחרים, אלא כדאי להתכונן ולהבין את העתיד יותר טוב כבר בהווה, כי העתיד הוא בלתי נמנע. ובעיניי זה משהו שהוא מרתק. לראות כמה מהר טכנולוגיה היא חלק מהותית מחיינו. ואת יודעת, כשהיום אנחנו מסתכלים על פרויקטים כמו נירולינק של אילון מאסק, אז טכנולוגיה גם היא חלק מגופנו. בעתיד המאוד קרוב. זה מרתק, מרתק. אני אי אפשר להסביר את כמה הדבר הזה מרתק.
היא כבר היום חלק מגופנו, שוב פעם, אולי לא מגופך, מגופי כן, עמדתי לסייבורג, ואני לא מגלה איך, את זה אני מגלה בהרצאות שאני מעבירה, אבל כן, כן, זה קיים, אפרופו תחשוב על קוצב לב, כן, אנשים לא חושבים על זה, אבל טכנולוגיה היא חלק באמת מגוף האדם, שוב, לא לכולם, כן, כל מי שזקוק לזה, אבל... אבל בהחלט כן, כמו שהזכרת את החברה של אילון מאסק, אי אפשר לדעת מה יהיה עוד מעט, אם כולנו נהיה מחוברים ככה, לאיזה שבב יהיה מחובר אלינו יותר נכון, וזה עולם מרתק.
יש מוסד שנקרא סינגולריות טכנולוגית, של מתי היכולות של בינה מלאכותית יעברו את היכולות של בינה אנושית. ותמיד דיברו על 2050 ואחרי זה 2040, וכבר מתחילים לדבר על 2030. כלומר, הקצב שבה הטכנולוגיה מתפתחת, היא מזיזה את האדמה מתחת לרגליים, הרבה מעבר למה שאנחנו ציפינו בעבר. ונכון, העולם הוא לא רק טכנולוגיה, אבל אתה לא תוכל להיות חלק מהעולם הזה, אם אתה לא תהיה חלק מהטכנולוגיה. אני מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי נכון. זה יהיה בלתי נמנע, מלהשתמש בטכנולוגיה כדי לשרוד בעולם הזה. זה נשמע עצוב, ויש בזה פן טיפה קצת עצוב, לגבי המשך האנושות, אבל כן, זה ממש שמה. אין לנו את הידע היום לשרוד, כן, אם אנחנו מגיעים לאי בודד, וגורילה מגיעה לאי בודד, היכולת שלנו לשרוד היום היא כמעט אפסית. אנחנו לא יודעים לייצר אוכל לבד, אנחנו לא יודעים איך להפוך מקור שתייה למקור שתייה לא מזוהם, הכל היום תלוי בטכנולוגיה. אז את יודעת, זה חלק מלהבין את המקום שהאנושות הגיעה אליו, ולמצוא את עצמך מתברג בצורה הנכונה, לאט שהאנושות צועדת אליה.
אני רוצה להגיד לך, כבר אחרי שנים שלי מתחילים ככה לעבוד, ואני אומרת, תקשיב, מי שמקשיב לפודקאסט הזה, ופתאום איזו הזדמנות, ללמד ולהעביר סדנאות הישרדות. איך אנחנו נוכל לייצר אוכל בג'ונגל, או כל מיני ככה, אתה יודע, רעיונות משוגעים שככה עולים לי פתאום לראש. כן. אז רגע, אני רוצה לשאול ככה, ממש בקצרה, אתה מעביר את הקורסים האלה והכשרות, איך מבחינת אנשים? האם אתה עדיין רואה את אתה יודע, את החלוקה של רובם מגיעים לשם גברים, או שרואים כבר יותר נשים משתלבות בתחום הזה?
תראי, את נוגעת באחד הנקודות שבעיניי, באחד הנקודות הכי כואבות. יש איזשהו סקר בארצות הברית, שנשים הם 50% מכוח העבודה בארצות הברית. אבל רק 11% מתוכן עוסקות בענף הסייבר. וכשמסתכלים, מסתכלים גם על ישראל, זה לא בעיה רק בישראל. אנחנו מדברים על בעיה כלל עולמית. בישראל יש 350 חברות סייבר, אבל רק 4 מנכ"ליות של חברות סייבר. לעומת ארצות הברית עם 1,500 חברות סייבר בהיבטים שונים, ורק 44 מנכ"ליות. אנחנו מדברים שמתוך 3,400 חברות סייבר בעולם, רק 2% מהם הם מנכ"ליות. ונשאלת השאלה למה. ואני לא יודע להצפיע על התופעה ברמה עולמית, אני יודע להצפיע ברמה המקומית. חלק מאוד גדול ממי שמגיע לענף הסייבר בישראל, מגיע בגלל השירות הצבאי שלו. או בגלל לימודים, או בגלל לימודים בתיכון. אז אם אנחנו מסתכלים על לימודים בתיכון, יש הסללה די טבעית של נשים, ולא דווקא למקצועות של קשורים לעולמות טכנולוגיים או מדעיים. מדע, טכנולוגיה, פיזיקה, מתמטיקה וכדומה. בשנת 2022, רשות החדשנות עשתה סקר, ורק 23% מכלל הנשים בצה"ל מתעסקות בתפקידים של פיתוח תוכנה וסייבר, במסגרת של שירות חובה. כשמסתכלים על זה, אתה שואל את עצמך למה. למה זה עדיין לא קורה? אז אני חושב שאחד זה עניין של חינוך. זה מתחיל בהורים, וזה בתפיסה שיש בר חינוך עצמו, לאן וכיצד, כיצד אנחנו צריכים לקדם את הגיוון הזה שאנחנו רואים במקצועות הטכנולוגיים. ואת שמי, אור, אנחנו ממש מפסידים שאין מספיק נשים בענף הסייבר, בהיבטים שונים שאנחנו מפסידים.
מעניין, אני דווקא חשבתי שבעולמות הפיתוח יש כבר יותר, אתה יודע, אני סיימתי קורס פיתוח עוד בשנות ה-90, בסוף שנות ה-90, וב-99 כבר הצטרפתי למערכות מידע, אז ראיתי שלא היו הרבה נשים באמת, וגם בתפקידים כשעבדתי בתפקידים שהיו שם יותר גברים, אבל באיזשהו שלב כבר ראיתי די איזון. יכול להיות שזה מאוד מאוד תלוי ארגון, אתה יודע, אבל חשבתי שיש כבר יותר באמת ייצוג נשי. אתה מפתיע אותי עם הנתונים האלה.
בענף פיתוח התוכנה יכול להיות שזה מתחיל להתאזן. אבל בענף הסייבר זה עדיין אנחנו רחוקים. בדרך כלל המספרים מצביעים על בסביבות ה-30% של נשים מכלל העוסקים בענף הסייבר בישראל. אני חושב שמה שאנחנו מפסידים פה הוא עצום. כלומר, אם אנחנו מסתכלים רגע על קשת, לאן ענף הסייבר בישראל היה יכול להגיע אם היו בו יותר נשים, בהחלט אנחנו מפסידים. חלק מהדברים המהותיים שאנחנו מפסידים כשאין מספיק נשים, אז זה קודם כל חשיבה יצירתית ותפיסות של חדשנות שנשים מסוגלות להביא לתחומים האלה, קבלת החלטות שקולה. את יודעת, כל הזמן מציינים את הסקר המאוד מפורסם של קבלת החלטות שקולה, כאשר יש נשים שמשולבות בתוך חברי דירקטוריון. אנחנו מדברים על זה שנשים באופן מהותי משפרות את יחסי העבודה בתוך סבטים, הן מביאות גיוון של נקודות מבט כדי לפתור בעיות בצורות אחרות, הן יודעות לבוא ולקדם ניצול של טכנולוגיה קיימת לצרכים חדשים, שהרבה פעמים מזווית הראייה הגברית לא רואים את זה, ויש להם עוד משהו שהוא בהחלט בולט, הן סוכנות אמפתיה טכנולוגיות. כלומר, לנשים יש יכולת אמפתית הרבה יותר גבוהה מאשר גברים, בעיקר כדי לקחת ולממש טכנולוגיה שאנחנו רואים היום כלפי אוכלוסיות עם אוריינות טכנולוגיות נמוכה. אני חושב שאת יכולה לראות את זה גם בקרב מי שקולגות מקצועיות שלך, תראי שיש הרבה יותר נשים שלקחו על עצמם את התפקיד, וזה ממש כמו לקחת על עצמך תפקיד. לקפת ולהפיץ את הידע של איך טכנולוגיה היום יכולה לעזור לבני אדם. אז אמנם את עושה את זה באמצעות של AI, כי זה באמת הטכנולוגיה המובילה, אבל זה בהחלט ההיבט הזה. ובישראל מדברים על זה שחסרים בסביבות 10,000 אנשי מקצוע בענף הסייבר. אני בהחלט חושב ש... אם היה לנו יותר נשים בענף הזה, היינו יכולים להיות במקום אחר.
טוב, אז זה באמת קריאה לנשים להגיע לתחומים האלה. זה גם תחום סופר מרתק, ממש מרתק, ואני רוצה לסיים ככה עם איזשהו טיפ שתוכל לתת, חוץ משדיברת על ללמוד וללמוד כל הזמן כדי להישאר רלוונטיים, האם יש איזשהו ככה טיפ זהב שתוכל לתת לאנשים?
הדיבור, שאתה אף פעם לא מפסיק ללמוד. את יודעת, השתתפתי בזמן הקורונה באיזשהו סשן כזה שנקרא, סליחה על השאלה. ובאמת השתתפו שם המון מובילי דעה בענף הזה, מני ברזילאי וידידתנו מי ברוקס קמבלר ועידו נאור, ובאמת אנשים שממש ממש מוכרים בענף הזה של הסייבר. ולאותה שאלה שאת שאלת עכשיו, כולם ענו אותו דבר. תראה, זה מצלמים אותך כל אחד בנפרד. כולם ענו את אותה תשובה. לעולם אסור לך להפסיק ללמוד. ואם אתה מבין את זה, שאתה חייב, ואני מאוד מאוד מדייק במילים, אתה לא צריך כדאי מומלץ. אתה חייב לסגל לעצמך תהליך שפה כל הזמן אתה מחדש ומתקף את הידע המקצועי שלך, ואז אתה גם מביא את הערך הגדול ביותר למקום העבודה שלך וללקוחות שלך ולשותפים שלך, אבל אתה גם מביא את הערך הגדול ביותר עבורך כאיש מקצוע בענף הזה. וזה עולם אחר, שיש לך ידע ואתה יודע לנצל את הטכנולוגיה בצורה המיטבית, או אין לזה תחליף. זה הגשמה עצמית, ואני חושב ברמה הגבוהה ביותר שאתה יכול לחוות.
וואו, נושא מרתק, היה לי כיף ממש גדול לארח אותך, ומי שלא מכיר אותך, הלל, הוא באמת לב אחד גדול, מהיכרות אישית. אז הלל, המון המון תודה.
תודה נכון, על האחד על ההזדמנות, וגם תודה, אני מנצל את ההזדמנות להגיד לך תודה, על כל הידע הרב שאת מפיצה בכלל הקהילות השונות, בישראל, אני רואה שלא מעט, גם בקהילות של פרסום ושיווק תחומים של אקדמיה שהם עושים שימוש ונעזרים בתכנים הנהדרים שאת מעלה, ובהחלט תודה רבה. אני חושב שכל אדם שלוקח על עצמו לשתף את הידע, את הידע שלו, אז הוא תורם גם לעולם וגם לעצמו. וזה דרך נהדרת לעשות את זה. תודה לך.